שלום חברים, לפני שבוע וקצת התעוררנו בבוקר בהיר אחד למלחמה באירופה. מצד אחד פוטין, ומצד שני זלינסקי שהוא בכלל יהודי. וברקע אי אפשר לשכוח שאיראן מתקרבת לשלבי ההכרעה במסע ומתן להסכם הגרעין. אז איפה אנחנו בישראל נכנסים לתמונה? כדי לעשות סדר בדברים, הכנו לכם פרק מיוחד עם אלוף במיל יעקב עמידרור. אלוף עמידרור הוא חוקר במכון לירושלים אסטרטגיה וביטחון, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי וראש חטיבת המחקר באמ"ן. בתפקידיו השונים עסק עמידרור ישירות בנושאים שעליהם אנחנו רוצים לדבר. מקווים שתהנו ומזכירים לכם לעקוב אחרינו. אם אתם בספוטיפיי תלחצו על מעקב מצד ימין למעלה, ואם אתם באפל תלחצו על הפלוס למעלה. יש עוד הרבה תכנים מעניינים בדרך, מקווים שתהנו. יאללה, בואו נתחיל.
שלום לכם, אני שמח להיות פה, אני שמח לשוחח על הנושאים האלה, אם כי אני רוצה הערת הזהרה לפני שאני מתחיל. התבקשתי לדבר גם על המלחמה באוקראינה, וכשאני מסתכל על הדוברים הרבים, כולל אני, שמדברים על המלחמה הזאת, ברור לי שאנחנו מדברים ללא ידע. אנחנו לא יודעים מה באמת תכנן פוטין, אנחנו לא יודעים מה באמת קורה בשטח, גם מי שמדווח מאיזה עיר גדולה באוקראינה, אז הוא יודע מה שהוא רואה בעיניים, אבל עיר שהיא שלוש פעמים תל אביב, קשה מאוד לדעת מה קורה בעיר, מה שנקרא. ולכן תמונת המצב שיש לנו לגבי מה שבפועל קורה, אבל יותר חשוב מזה מה היו התוכניות הרוסיות, קשה מאוד מאוד לדעת, ולכן כל הדברים שאני אומר בנושאים האלה הם בערבון מאוד מוגבל, לא מוגבל, מאוד מוגבל. וצריך להבין שאלה הוא מיטב הגיגנו על בסיס ראוע שבתור אחת מחקר בחיים, לא הייתי מדעז לדבר על שום נושא עם כזה בסיס ראוע של ידע, של כמו שאמרתי, מה שקורה, אבל לא פחות חשוב מה בכלל עומד מאחורי כל המאמץ הרוסי לפחות. אצל האוקראינים זה ברור, הם רוצים להגן על עצמם, אבל בצד הרוסי. אני אתן לכם רק דוגמה אחת למין שאלה כזאת. כבר יומיים העולם מצלם בלוויינים אזרחיים טור רוסי, שבו עומדים עקב בצד אגודל, פגוש לקצה של מכונית קודם, לפעמים הוא שלוש מכוניות לרוחב, לאורך למעלה מ-60 קילומטר. תחשבו על שיירה שהיא מתחילה בחדרה ונגמרת בחיפה, או מתחילה בירושלים ונגמרת בתל אביב. עכשיו היא עומדת ככה יומיים, מה הרוסים רוצים. אז זה נכון, זה לכיוון קייב, וכולם יודעים להגיד שבסוף זה יגיע לקייב, אבל מה מכניסים שיירה של 60 קילומטר ועומדים איתה. אבל שאלה יותר מורכבת ויותר קשה, היא למה האוקראינים לא עושים שום דבר? יש להם עדיין חיל אוויר, זה באזור שאני לא בקיא בגיאוגרפיה המדויקת, אבל אני אתאר לעצמי שלטווח 3 קילומטר אפשר להגיע בחלק ניכר מהמקומות, ואז עם הטילים המאוד מוצלחים שיש להם, שאמריקאים נתנו להם, אין שום בעיה. אז לא להבעיר את כל הטור, אבל זה רכב פה, רכב שם, שלפחות הרוסים ירגישו לחץ, שום דבר. ביומיים שצולמו על ידי הלוויינים, אני לא ראיתי אף פיסת השן אחת, זאת אומרת, לא הבעירו שום כלי. אז צריך להודות, אנחנו פשוט לא מבינים מה קורה שם, אנחנו לא באמת תופסים את האירוע בפרטיו, ואני חושב שבגלל שאנחנו גם לא יודעים מה לפוטין הסתובב בראש לפני ובמהלך ועכשיו, אנחנו גם לא מבינים אותו בהיקף היותר רחב שלו. ועם כל זאת, יש כמה דברים שכן ניתן לומר. ניתן לומר שבניגוד לתפיסת העולם שרווחה לפחות בכל המדינות האירופאיות, אבל גם בחלקים גדולים של החברה האמריקאית, ואפילו אצמלנו נשמעו להדים, מלחמות הן עדיין כלי שמדינות יכולות להשתמש בו. והאמירה במאה ה-21 כבר לא צריך להתכונן כי לא יהיו מלחמות גדולות, לפחות במקרה הזה הוכחה כלא נכונה. זה לא אומר שהיא לא נכונה בשום מקום, אבל כל מי שמתחכך עם רוסיה ועם סין, ואני מעיז לומר עם עוד כמה מדינות בעולם, אני מציע לו לא לחשוב יותר שבמאה ה-21 לא תהיינה מלחמות גדולות. אז אני, האם זאת המלחמה האחרונה במאה ה-21, או שהיא פותחת פתח לעוד מלחמות? שאלה פילוסופית מאוד מעניינת, אם מישהו צריך לתכנן את עתידו האסטרטגי, אני חושב שלא נכון להתעלם מהאפשרות הזאת, וכדאי להתכונן אליה כל אחד, לפי התנאים שבה הוא נמצא, ובאיזה אויבים הוא מוקף, ואיזה בעיות הוא חוזה לעצמו בעתיד, אבל להכריז חגיגית שזה חלף מן העולם, נראה לי, על בסיס המלחמה הזאת, אמירה מאוד לא מדויקת ולא נכונה. הדבר השני שניתן להגיד לאור המלחמה הזאת, זה לעוצמה הצבאית בשדה הקרב עצמו יש חשיבות עצומה. זאת אומרת, אולי באופן תיאורטי לארצות הברית יש עוצמה צבאית גדולה, היא לא באה לידי ביטוי בשדה הקרב, היא לא חשובה. האם כל מדינות נאטו ביחד יוכלו להעמיד צבא גדול מאוד? התשובה היא כנראה כן, אבל דרך אגב, המדינה השנייה בנאטו בגודל צבא היא טורקיה. אז מה בדיוק אפשר להעמיד שם? זאת שאלה מעניינת, אבל נאמר שאפשר להעמיד צבא רציני על ידי צירוף כל העוצמות הצבאיות של מדינות נאטו. כל עוד זה לא בא לידי ביטוי בשדה הקרב, זה מעניין מאוד, אבל זה לא חשוב. עכשיו, ההערה הזאת היא בעלת משמעות משום שנשאלת שאלה בעולם, לאן פוטין רוצה לכוון הלאה? נאמר שהוא גמר עם אוקראינה one way or another, והוא ירגיש שכוחו במותניו. לא בטוח שזה מה שהוא ירגיש, אבל נאמר שהוא ירגיש שכוחו במותניו. והצבא הרוסי יכול ללכת לעוד מבצע גדול. האם הוא ילך לעוד מבצע גדול? אני בדעה, עם סופר זהירות, כמו שאמרתי בהתחלה, כי המידע שיש הוא אפסי, שזה לא יקרה לא בגלל שמה שפוטין היה אולי רוצה, אלא משום שהמדינה הבאה שהוא התחכך איתה, היא חברה בנאטו, ובניגוד לאוקראינה, ושם יש מחויבות אירופאית מלאה ואמריקאית מלאה, לסייע לכל מדינה שתותקף על ידי מי שלא חשוב על ידי מי, והמחויבות הזאת, האמריקאים לא יוכלו לזנוח אותה, והאירופאים לא יוכלו להתעלם ממנה, משום שזה הבסיס לכל תפיסת העולם האירופאית והאמריקאית בחלק הזה של העולם, אבל יותר מזה, האמריקאים מנסים לבנות ברית דומה במזרח, שחברות בה מדינות שונות ומשונות, וזה לא יהיה הומוגני כמו נאטו, ואין בכלל הסכם של המדינות האלה, אבל האמריקאים מנסים לבנות משהו שיעזור להם להכיל את האגרסיביות הסינית. ואם מסתבר שנאטו לא עובד גם כשתוקפים מדינת נאטו, הסיכוי לייצר משהו אמיתי במזרח הוא אפסי. ולכן האמריקאים לא יוכלו להתעלם מפגיעה באיזושהי מדינת נאטו, וגם יהיה להם לחץ אדיר של האירופאיות, שמבינות שזה כדור של מתגלגל, אם לא עוצרים אותו בהתחלה. ולכן אני חושב פוטין יחשוב 8 פעמים אם לעשות עוד משהו, ולהערכתי הוא יגיע למסקנה שזה לא כדאי, משום שזה מסוכן מדי. זה לא אוקראינה שהיה ספק אם היא יכולה להגן על עצמה או לא. המדינות הבלטיות למשל, שזה לכאורה המקום הבא שבו רוסיה יש לה טענות, יש קלינינגרד שזה מין אי תחום מעבר לפולין וליטא בתוך המדינות הבלטיות, והוא רוסי, הוא בריבונות רוסית, הרוסים יש להם שם צבא, יש להם שם נשק, זה רוסי לכל דבר ועניין, אבל זה אי, שבשביל להגיע אליו יבשתי צריך לעבור לעוד דרך ליטא, עוד דרך פולין, תלוי כיוון ההתקפה, וזה אומר לי כאן, לעבור דרך מדינה שהיא חברה בנאטו, לתקוף מדינה שהיא חברה בנאטו, להערכתי פוטין לא ירצה להגיע לשם. והדבר השלישי שאפשר ללמוד מהאירועים עד עכשיו, זה שברגעים מסוימים, גם המערב שנראה מפורד, לא קוהרנטי, לא מדבר בלשון אחת בכלל, יודע להתאחד, לפחות בתחום הסנקציות הכלכליות והאזרחיות. ותראו מה קורה. רוסים לא יכולים לטוס מערבה. אין אף מדינה אירופאית אחת שמאפשרת להם לטוס מעליה, חוץ מטורקיה. הרוסים יפסיקו לקבל שירותים מחברות בינלאומיות כמעט בכל תחום, מאפל ועד משלוח בינלאומי. הם נותקו מהמערכת הבנקאות הבינלאומי. כספים שלהם בעשרות, אם לא במאות מיליארדי דולרים, הוחרמו על ידי המדינות האירופאיות וארצות הברית. אנשים באופן אישי לא יכולים להגיע לכל מקום, כי בכל מקום שהם יגיעו לא ייתנו להם לנחות, ואם הם ינחתו יעצרו אותם. הנזק לכלכלת רוסיה הוא גדול מאוד, גם במובן הפרטני האישי וגם במובן הכללי של הכלכלה עצמה. וצריך לזכור, רוסיה מתחילה את המלחמה הזאת עם, נקרא לזה, רמת כלכלה מאוד נמוכה. יש לנו אומנם רזרבות מטבע זר ענקיות, מישהו אמר 700 מיליארד דולר. וואו. אבל צריך להבין, זאת מדינה עם, פוטין אמר לאחרונה, 142 מיליון, בשביל שיהיה נוח לדבר, אז נגיד 150 מיליון, זאת מדינה שהיא גדולה פי 15 ממדינת ישראל, במספר התושבים, היא המדינה הכי גדולה בשטח בעולם, אבל היא המדינה הכי גדולה בעולם בשטח, אבל ישראל נגיד היא פי 15 בשביל להקל על החשבון שבו אני חלש. הכלכלה הרוסית גדולה בסך פי 4 מהכלכלה, תלג, הרוסית גדול פי 4 מהתלג הישראלית, זה הכל. זאת כלכלה בגודל כלכלת איטליה.
וואו.
ולכן, כאשר מצרים את הבסיס הכלכלי שלה עוד יותר על ידי סנקציות לוחצות בתחום הכלכלי, לא רגע את התחום האזרחי של כיסות ודברים כאלה, אלא בתחום הכלכלי, ייצוא, יבוא, העברת כספים, הכנסת כספים, הבורסה הידרדרה ברוסיה, הרובל הפסיד איזה שליש מערכו, זה מכה חזקה מאוד לכלכלה, שמראש היא לא איזה כלכלה גדולה וחזקה. ולכן, אלה הם שלושת הדברים שאני חושב שניתן לומר בלי יותר מדי להתעסק בשאלה לאן הדבר הזה הולך, זה אני חושב לקחים שישנם כבר היום. בשטח אתם רואים, הרוסים ממשיכים להתקדם, לאט, אבל באמת, בקצב איטי, אבל די בטוח, אני לא חושב שבאיזשהו מקום הצליחו לעצור אותם, ממש. אוקראינה מנותקת מהים השחור, זה הופך את אוקראינה לאי בתוך אירופה. המהלך הדרומי והמזרחי של הרוסים חבר, ונוצר רצועה, נדמה לי שאין מקום שבו אוקראינה עוד נוגעת בים השחור, ואם יש מקום כזה, אז הוא ייעלם תוך יום, יומיים, שלושה. זה הופך את אוקראינה תלויה לגמרי ביציאות היבשתיות לכיוון מדינות מזרח אירופה שהן חברות בנאטו, זה פולין, הונגריה, רומניה, שמשתפות פעולה במלוא הרצינות עם המערב ותומכות באוקראינה גם בנשק, גם במאפשרות להוציא פליטים משם וכיוצא בזה, אבל בסך הכל אוקראינה איבדה משהו מאוד בסיסי ביכולת האסטרטגית שלה, בזה שהיא מתנתקת ממגע עם הים השחור. זה גם האזור שבו מצויים רוב דוברי הרוסית, כי באוקראינה, זה לא כולם אוקראינים אותו דבר, בחלק המזרחי נמצאים דוברי הרוסית, שם יש אהדה יותר גדולה לרוסיה, עד כמה, אני לא יודע להגיד, אני חושב שזו אחת החסבות הגדולות של הרוסים, שבשום מקום לא קיבלו אותם בפרחים ואורז. הרוסים במשך שנים מכרו פרופוגנדה שהאוקראינים מדוכאים, או לפחות חלק מהאוקראינים מדוכאים על ידי השלטון בקייב, שלטון הבובות בקייב, כמו שאומרים הרוסים. אני לא ראיתי בשום מקום שבו קיבלו את הרוסים באהבה ובפרחים. יכול להיות שבגזרות המזרחיות שבה מילה כבר הייתה נוכחות רוסית, זה נראה אחרת, אבל אני לא ראיתי דברים דומים מעבר לזה. ואני חושב שזו אחת החזבות הגדולות ברוסיה. אני חושב שנכון יהיה להסתכל לעומק על מה שקורה ברוסיה עצמה. אנחנו כמעט ולא יודעים שום דבר, אנחנו שומעים הדים למחאה אזרחית, יוצאות פטיציות חתומות על ידי אנשים רבים מסוגים שונים, הכי חשוב, הווטרנים, איזה ארגון שמאחד אנשי צבא לשעבר, שמגנים את המלחמה, אנשים אומרים את זה בגלוי, מי שאומר את זה יותר מדי בגלוי כמובן נעצר, יש גבול לחופש הביטוי ברוסיה, זה ידוע לא מהיום. עד כמה יהיה לחץ בתוך רוסיה, שיחזרו, אני לא יודע כמה, מאות, אם לא יותר, הרוגים הביתה בארונות או בכדי אפר, שיהיו שבועים רוסים שידברו בטלוויזיה אל הבית ודרך האינטרנט, יגיע להרבה מאוד אנשים, כי בטלוויזיה הרוסית זה בוודאי לא יהיה. אני לא יודע איך כל הדברים האלה ישפיעו בפנים. אני לא יודע איך המערכת שסביב פוטין, שסובלת באופן אישי מהסנקציות הכלכליות לא יודע אפילו להגיד שכבה, אבל השכבה של בעלי היכולת הכלכלית היותר טובה, שמרוכזים בערים הגדולות, בעיקר במוסקווה, איך היא תגיב לעיצומים הכלכליים. בקיצור, יהיה מעניין מאוד להסתכל מה קורה ברוסיה, כי יכול להיות שהבעיות היותר גדולות של פוטין בניהול המלחמה לתקופה ארוכה, הן לא נובעות מההתנגדות המפתיעה של האוקראינים, שהיה נדמה שהם לא יעמדו זמן ארוך כל כך במלחמה אינטנסיבית, והנה הם עומדים, אלא דווקא מהלחצים הפנימיים שיהיו לפוטין בבית. זו תופעה מאוד מעניינת, מדינה דיקטטורית ללא ספק, אבל מדינה שיש בה דעת קהל פעילה, שלא הצליחו לדכא את דעת הקהל. יהיה מעניין לראות, יכול להיות שמשם דווקא תבוא המגבלה הגדולה של פוטין להמשיך במלחמה. זה מה שהיה לי לומר על המלחמה הזאת. אני רוצה לומר כמה מילים על מדינת ישראל בית שלו. תראו, לנו בסוף יש אינטרס עליון בשמירת יכולת הפעולה שלנו בסוריה. אנחנו עומדים בפני מאמץ איראני מאוד גדול ומאוד משמעותי. לייצר בסוריה יכולת לחימה נגד מדינת ישראל בפיקוד איראני ישיר, בסדר גודל שיש בלבנון. אז הם לא מתכוננים להביא לשם 150 אלף רקטות וטילים, אבל הרבה מאוד רקטות וטילים יותר כבדים, יותר ארוכי טווח, מלאטים חמושים, טילי שיוט וכיוצא בזה. הרעיון האיראני הוא לייצר בצפון מדינת ישראל עוצמה צבאית כזאת שתמנע מישראל את חופש הפעולה. היא בנויה על שתי רגליים, על הרגל של חיזבאללה שהיא מאוד מאוד חזקה, והם נכנסים כפי שהם מפרסמים, או נסרה לאמר, ואני נוטה להאמין לו, לפרויקט דיוק. ועל היכולת האיראנית שהם התכוונו לבנות בסוריה. בסוריה, על פי פרסומים זרים, ולא רק על פי פרסומים זרים, אנחנו פועלים באינטנסיביות כדי למנוע את בניין הכוח האיראני. זה מאוד מורכב מבחינה מודיעינית, זה מאוד מסובך מבחינת היכולת הצבאית, זה להתמודד עם יכולות נגד מטוסים שיש גם לסורים, ובמידה מסוימת, כנראה גם עוד פעם לדברי חיזבאללה, גם לחיזבאללה, והשאלה היא עד כמה נכון לסכן את חופש הפעולה שלנו, בשביל להתייצב בצד הטבעי אליו אנחנו שייכים, קרי בצד המערבי, גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה מערכת היחסים הבינלאומיים שלנו, בעיקר עם ארצות הברית. מישהו שאל אותי השבוע, האם בטוח שהרוסים יצרו את פעולתנו בסוריה? אז התשובה היא, בטוח כנראה לא, אף אחד לא יודע. אבל צריך לקחת את זה בחשבון, ולשאול עד כמה אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון, שהסורים יצרו את צערנו בסוריה, והם יכולים לעשות את זה מבחינתם לפחות די בקלות. לטוס הרבה יותר טיסות רוסיות, ושיש טיסות רוסיות אנחנו לא נכנסים ולא מסכנים. להפעיל את ה-S400 שלהם, ולתחום איזה שהם קווים שאומרו, תשמעו, כל מי שיעבור את הקווים האלה בגלל המתיחות, אנחנו נפיל אותו, ואנחנו לא נרצה להילחם ב-S400 רוסי, גם אם אנחנו יכולים. בקיצור, זה לא שישראל לא תוכל לפעול לגמרי, אבל הרוסים בקלי קלות יכולים לייצר לנו מצב שבו נצטרך להקטין בצורה משמעותית את כמות הפעילות שלנו בסוריה, והמשמעות המעשית שזה שהאיראנים יוכלו לבנות את מה שהם לא הצליחו לבנות במשך השנים האחרונות, כי הם בנו אולי רבע ממה שהם תכננו. ולכן פה יש שיקולים בתחום של האינטרסים הישראליים, לגבי חופש הפעולה שלנו בסוריה, כשהרוסים נמצאים שם, לא אנחנו הבאנו אותם, אבל 150 מייל ממדינת ישראל יש בסיס ימי, ויש בסיס אווירי, ויש רוסים פזורים ברחבי סוריה, קל מאוד להפריע לנו, ומנגד אמרתי מה שעומד, מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית, עם המערב, ואיפה שהלב שלנו נמצא, אין פה חוכמות בדבר הזה. ולכן מדינת ישראל מנסה להלך בין הטיפות. עד עכשיו היא עושה את זה בהצלחה, האם ניתן יהיה לעשות את זה גם בעתיד, אין לי תשובה. אם בסוף נצטרך לעמוד בפני צומת החלטה לכאן או לכאן, ואי אפשר יותר לזגזג בין הצרכים השונים, אז מדינת ישראל צריכה להחליט שהיא בצד המערבי ולא בצד המזרחי, ולקחת את הסיכון של מה שיקרה בסוריה, אבל צריך להשתדל לא להגיע לצומת הזאת, או להגיע אליה מאוחר ככל האפשר. זה לא נעים, זה קשה, זה מורכב, אלה הם החיים בתחומים הבינלאומיים או בתחומים האסטרטגיים. אין אף פעם, או כמעט אף פעם, החלטה טובה, יש שתי החלטות רעות, ובוחרים מה רבים על מה רע יותר או מה רע פחות. זה באשר לנו ולמלחמה. אני חושב שהרוחות שנשבו ביחס לצורך להגדיל את התקציב של צה"ל ושיהיה לנו צבא יותר חזק, הרוחות האלה נשארו ביתר עוצמה במדינת ישראל, ואני באופן אישי חושב.
בטוח.
מאוד מאוד, אני חושב באופן אישי חושב שזה מאוד מאוד נכון. אני בחנתי את זה בזמנו בצורה דקדקנית, והגעתי למסקנות שאפשר להגדיר תחומים מסוימים שבהם החוסר ניכר וברור, ותעלה עוד פעם השאלה לגבי גודל הצבא, שזאת כבר שאלה מסדר גודל שונה, כי באמת בצמצומים, בגלל הצורך לתעדף יכולות שונות והתפתחות עתידית, צה"ל ירד בכמות היחידות הלוחמות שלו בסדיר ובמילואים לרמה שנכון לבחון אותה עוד הפעם. אני אפילו לא אומר מה, איזה החלטה צריך לקבל, אבל צריך לבחון אותה עוד הפעם בצורה רצינית, ולהבין שאם רוצים צבא יותר גדול, זה עולה יותר כסף. No free lunch, אין פה ארוחות בחינם. זה באשר למלחמה באוקראינה. אם יש בעניין הזה איזשהן שאלות, אני אשמח לענות, כי אני רוצה לעבור לנושא הבא שעליו התבקשתי לדבר.
טוב, אז קודם כל תודה, באמת מחכים וככה נותן זווית מאוד מרעננת. אני חושב שככה דיברנו ככה בינינו בצוות וגם עם המאזינים לפני, ורצינו להבין מה מעניין אותם. אנחנו חושבים שבעצם מה שאנחנו שומעים בתקשורת זה הרבה מאוד על באמת הצורך להיות בצד המערבי וההזדהות עם אוקראינה, בלי להיכנס להקשרים היסטוריים, יש כאלו שהיא לא עוברת להם טוב בגרון, והשאלה היא, בסופו של דבר, האם הגינוי באום לדוגמה, או האם הדיבורים שמתחילים ככה להתחזק על אולי אפילו איזשהו משלוח של נשק, אתמול בלילה המהירות שבה ישראל גינתה את הכביכול תקיפה של האתר באבי יאר, שמסתבר שזה בכלל לא קרה. האם לגינוי באום יש השלכות משמעותיות, או שמאחורי הקלעים יש איזושהי, בדרך כלל, בתור מי שגם היה ראש המטה לביטחון לאומי, זה בא אחרי שיקול באמת מדיני, מתוך הבנה שזה לא מסוכן. כי יש איזו תחושה שיש רצון להתיישר עם המערב, אבל קשה קצת להרגיש איפה התמורה הישראלית לדבר הזה, איפה הרווח שלנו.
קודם כל, צריך להבין שאנחנו חלק מהמערב. כדאי להזכיר לעצמנו חזור ושנו. מי שמסייע לנו במערכת הבינלאומית זה לא רוסיה, זה ארצות הברית. מי שנותן לנו 3.8 מיליארד דולר כל שנה לקנות נשק בארצות הברית, זה ארצות הברית, לא רוסיה. מי שמממן חלק ניכר מציע הצוללות שלנו כבר במשך שנים, זאת גרמניה, זאת לא רוסיה. גם מבחינת הערכים של מדינת ישראל, דמוקרטיה וכיוצא בזה, אז אנחנו נמצאים בצד המערבי, לא בצד הרוסי. אסור פה להתבלבל. אם נגיע לצומת, אז ברור איפה אנחנו עומדים, לא, בעניין הזה לא צריך לקבל החלטות. השאלה, מה אתה עושה עד שאתה מגיע לצומת? כל עוד אתה יכול לשמור מערכת יחסים טובה עם הצד המערבי, עם הדמוקרטיות המערביות, ותראו מי תומך ברוסים, אלה הם המדינות שתומכות ברוסים, זה החבורה שאליה אנחנו רוצים להתייחס ולהיות חלק מה. אני לא. ולכן ברור איפה הלב נמצא, וברור איפה באופן עקרוני נמצא הגוש שאליו ישראל שייך. יש פה בעיה מקומית שנוגעת לסוריה, שבה צריך לתפקד. ולכן מדינת ישראל נזהרת שלא לעבור מה שנראה לה כקווים אדומים שהרוסים ידעו לחיות איתם, ומי שהעריך, העריך שהגינוי באום הוא לא דבר שהרוסים לא יוכלו לבלוע. תיקחו את רשימת המדינות שהצביעה עם רוסיה, תיקחו את רשימת המדינות שהצביעה בעד הגינוי, ותשאלו את עצמכם כל אחד לעצמו באיזה צד הוא רוצה להיות. ואסור להסס בעניין הזה, וצריך להפריד בין האמירה העקרונית, לבין הבעיה הטקטית שבפניה ניצבת מדינת ישראל, שנוגעת לחופש הפעולה שלה בסוריה. ואסור להתבלבל ולהפוך בעיה טקטית לעניין עקרוני. זה לא עקרוני, זה טקטי לגמרי. לו יצויר שהרוסים לא היו יכולים להפריע לנו לפעול בסוריה, ברור איפה הייתה מדינת ישראל, נכון. ולא צריך להתבייש בזה. פשוט לא צריך להתבייש בזה. וכל מיני אנשים ששואלים מה ישראל מקבלת, אז שישאלו את עצמם מה ישראל הייתה עושה לולא התמיכה של הרוסים.
אני חושב
ולכן, דרך אגב, ההיסטוריה לא משחקת פה שום תפקיד, אוקראינה הייתה מדינה אנטישמית, אוקראינים הרגו יהודים בלי לחשוב פעמיים, האמירה של השגריר האוקראיני מקוממת ממש, מספר חסידי אומות העולם באוקראינה זעיר, מי שהיה בבאבי יאר מבין שזה לא נעשה בשיתוף פעולה של האוכלוסייה המקומית. יש לי ידיד שמספר שהוא, משפחתו גרה בפולין, והגרמנים כבשו את האזור שהוא קרוב מאוד לאוקראינה, ומסעיות עם אוקראינים הגיעו בשביל לחסל את היהודים בעיירה. שלא יספרו לנו סיפורים על חסידי אומות העולם האוקראינים, נער יספרם, לא זאת הסיבה. הסיבה היא משום שישראל שייכת באופן טבעי לגוש הדמוקרטי, שם מקומנו. והשאר זה טקטיקה חשובה, אני לא מזלזל בחס וחלילה, צריך לעבוד קשה בשביל לשמור מערכת יחסים טובה, עם סין מסיבות כלכליות, עם רוסיה מסיבות ביטחוניות, אבל אסור להתבלבל. אם כבר מדברים על, 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 על מלחמת העולם השנייה, אז באמת מי שנלחם נגד הנאצים בכל הכוח, לא היו הרוסים. הם הקריבו המון המון אנשים. שני שליש מהדיוויזיות הגרמניות היו בחזית הרוסי, והרוסים לחמו נגדם. לכן, אם הולכים להיסטוריה של השואה, אז הדגל האדום של ברית המועצות הוא ששחרר את אושוויץ, ולא הדגל הצהוב כחול של אוקראינה. בכיכר המרכזית של קייב יש פסל של חמלניצקי שהרג לא מעט יהודים בתולדות חייו. והאלימות האנטישמית באוקראינה הייתה ברמה מאוד 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 גבוהה, אפילו יחסית לאירופה האנטישמית. ולכן, בלי חשבונות היסטוריים, פה מדובר על איפה עומדת מדינת ישראל ביחס למצב הנוכחי. זה לא המקום עכשיו להתחשבן על מלחמת העולם השנייה ועל השואה. ואנחנו שייכים לעולם הדמוקרטי המערבי, שבמקרה עכשיו אוקראינה שייכת אליו. אם רוצים, נקמת ההיסטוריה בראש האומה האוקראינית עומד עכשיו יהודי שבתפקידו הקודם היה ליצן. דרך כלל, ליצן יהודי עומד בראש אוקראינה. דרך אגב, מרשים בתפקוד
שלו. כן.
מאוד מרשים בתפקוד שלו. אבל אם מישהו רוצה להסתכל ככה יותר עמוק על, על ההיסטוריה לאורכה, אז בסוף פסלו יעמוד בקייב מול הפסל של חמניצקי, חמניצקי לא ירגיש נוח.
אולי שאלה נוספת לפני באמת מה שרצית לדבר על תפיסת הביטחון, הזכרת ככה בכמה מילים, וזה משהו שבאמת רבים ביקשו לשאול, הנושא האיראני, דיברנו על, אמרת כמה מילים, הזכרת בכמה מילים, את מה שאיראן מנסה לעשות בגבולנו הצפוני, יש דיון מאוד ער בחודשים האחרונים, באמת בשנה האחרונה, התחלפה ממשלה גם בישראל, התחלף ממשל גם בארצות הברית, ויש טענה שחוזרת על עצמה שבעצם האסטרטגיה של ישראל הייתה לא נכונה, מה שנקרא האסטרטגיה המקסימלית, התשה המקסימלית, ניסיון להחליש את איראן ברמה הכלכלית, ובעצם מהרגע שהתחלף השלטון בארצות הברית, בעצם בחודשים האחרונים יש פריצת דרך כמעט ברמת העל חזור. והשאלה היא, האם לדעתך, בתור מי שהוביל חלק מהשנים, או סייע להוביל את חלק מהמדיניות הזאת, האם באמת איראן עשתה ביצעה פיצת דרך, והאם היו הישגים למדיניות שנקטה בשנים האחרונות, או שהיא באמת נכשלה לחלוטין? למה עוד רחבה, אני יודע.
כן, אני יודע, אבל תפיסת הביטחון כבר לא נדבר. אני רוצה לומר כמה מילים על איראן. תראו, אנחנו איתרנו, ואני יכול להגיד אנחנו, כי זה היה תחת פיקודי בחטיבת המחקר, אנשים שלי, לא אני, איתרו את המאמץ האיראני לבנות יכולת גרעינית בסוף 1994, פחות או יותר. באנו עם זה לאמריקאים ב-95, ולקח לנו שנתיים לשכנע אותם שיש כזאת תוכנית. כאשר אנחנו הכרנו את התוכנית הזאת, הערכנו שתוך 10-15 שנה, בדקנו מה קרה בעולם בדברים האלה, הערכנו שתוך 10-15 שנה לאיראנים יהיה נשק גרעיני. ניקח את 95 כנקודת ההתחלה, אם התחילו קצת קודם, אז צריך היה להניח שב-2005, מקסימום 2010, יהיה להם יכולת גרעינית, עברו מאז 10-15 שנה, תלוי איך סופרים, ואין להם יכולת גרעינית. זאת אומרת, המדיניות הישראלית, שבעיקרה היה עיכוב משמעותי של תוכנית הגרעין האיראני, הייתה הוכיחת עצמה. לא הצלחנו לשכנע את האיראנים לסגת מהתוכנית. ואז הגיע ההסכם ב-2015, שאנחנו חשבנו שהוא הסכם רע, ונלחמנו בקולי קולות נגד ההסכם הזה. אני חושב שהוא היה הסכם רע אז, הוא הסכם עוד יותר גרוע עכשיו, כי האיראנים התקדמו בינתיים. כאשר הנשיא טראמפ יצא מן ההסכם, זה היה הסכם שלא, בגלל, במידה רבה בגלל שהצלחנו לגבש את ההתנגדות בארצות הברית, ופה הנאום של ראש הממשלה הקודם היה מאוד מאוד חשוב, לגבש את ההתנגדות להסכם, הוא לא הובא לקונגרס. ולכן הוא מעין החלטה נשיאותית שכל נשיא יכול לשנות אותה. והנשיא טראמפ החליט לצאת מן ההסכם, ואם יש טענות באיזשהו מקום, זה שלא הוכנה תוכנית, מה ישראל עושה מרגע שיוצאים מההסכם. כי אז ברור שמצד אחד יכול להיות שהאיראנים יתקדמו, ואז צריך לשאול, כי הרי הם להם הסכם, אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. ואז נשאלה השאלה, אז מה עושים אחרי שהם יתקדמים? ואם אני מבין נכון את הטענה נגד הממשלה הקודמת היא, מה עשיתם בשנתיים וחצי האלה של מאז שטראמפ יצא ואז שהעברתם לנו את השרביט? הטענה היא לא לגבי התקופה הקודמת. ופה צריך לברר את השאלה, אני לא יודע אפילו לענות עליה תשובה טובה, אבל צריך למקד את השאלה, ואני חושב שבסוף ההיסטוריה פה תצטרך לקבל את ההחלטה, יש לי דעות משלי, אבל הן ממש לא חשובות. היום אנחנו עומדים בפני מצב של חזרה אמריקאית להסכם. הוא עוד לא נחתם מחדש. האמריקאים כבר רומזים שאם האיראני ימשיכו לדרוש כל מיני דרישות, אז הם גם לא יחתמו והם ילכו לאופציה אחרת. למדינת ישראל יש יתרונות בחזרה להסכם, היא תרוויח זמן, היא תוכל להיות יותר מוכנה לכשההסכם יפקע ואפשר יהיה להיות עם יכולות יותר טובות, ויש יתרונות בזה שההסכם לא יחתם, כי אז אין לגיטימציה איראנית, וישראל יכולה להיות יותר אגרסיבית בעניין הזה, אבל זה לא תלוי בנו, אז אנחנו יכולים לדבר על זה כמה שאנחנו רוצים, זה תלוי באמריקאים ובאיראנים, ואף אחד לא יודע איך האירוע, המלחמה באוקראינה ישפיע לא על הצד האמריקאי, אם הוא יותר נוקשה, כלומר אני חוטף בעולם בגלל זה שאני לא מגן על אוקראינה, אני לא רוצה לראות עוד כחלש מול האיראנים, או שהפוך, האיראנים יאמרו, אם זאת ארצות הברית, אז אנחנו רוצים להתקדם הלאה ולשמור על האופציה הגרעינית שלנו. אני לא יודע מה יהיה, אנחנו צריכים להתכונן במקרה הזה לאפשרות הגרועה ביותר. קרי, שבסופו של יום, אני לא יודע להגיד מתי, אנחנו נצטרך לפעול לבד על מנת לעצור את האיראנים. בתוכנית הגרעין שלהם, לא בכל הדברים האחרים. כדי שיהיה לנו חופש הפעולה לעשות את זה, אנחנו חייבים למנוע את בניין הכוח הצבאי האיראני בסוריה, כי הם יצטרכו למנות מה שהם רוצים אלינו. קשה מאוד לפעול באיראן ואחרי זה להתמודד גם עם האיום מסוריה וגם עם האיום מלבנון. היום אם נפעל באיראן, צריך לקחת בחשבון שצריך לפעול מול איום של חיזבאללה מלבנון, וצהל בנוי טוב לעשות את את הדבר הזה. ולכן אנחנו, בשביל הראייה האסטרטגית ארוכת הטווח, כדי שיתאפשר לנו לפעול נגד איראן, אנחנו חייבים את ההישגים האופרטיביים, קצרי הטווח, בסוריה. וזה חוזר עוד פעם למה שאמרתי קודם, למה כל כך חשובה לנו היכולת לפעול בסוריה ובהקשר הרוסי. ואנחנו צריכים להתכונן לקראת האפשרות שביום מן הימים, עוד פעם, אני לא יודע להגיד מתי זה, זה לא בעוד עשרות שנים, אלא זה בשנים הקרובות, מדינת ישראל צריך לעמוד לפני החלטה אם היא עושה את המעשה באיראן, כי העולם לא יעשה אותו. יש פה איזו צביעות עולמית ברורה, כן? מול פוטין מוכנים להפעיל את כל האמצעים, מול משטר האייתולות שמדבר בגלוי על השמדת מדינת ישראל, בונה לעצמו נשק גרעיני, מפעיל טרור בכל העולם, מדרדר את לבנון ואת תימן לעברי פי פחת, בלבנון לכמעט מלחמת אזרחים, בתימן למלחמה עקובה מדם, מנסה לפגוע בראש ממשלת עיראק בביתו שלו בבגדד בלי שום מיסוס, מפציץ אמריקאים בטנף ואמריקאים לא מגיבים, בונה יכולות צבאיות בסוריה והעולם לא עוצר אותו בכל הדברים האלה, כי אם היו מפעילים על איראן את מה שהפעילו על פוטין, אז כנראה שאיראן הייתה נענית יותר מהר למסע ומתן עם ארצות הברית, והעולם שותק וכמעט ולא עושה שום דבר מול איראן. אני אומר כמעט, אבל לא עושה שום דבר מול איראן. ואנחנו צריכים להבין את זה ולהתכונן לזה ולהיות מוכנים ביום פקודה לעשות את מה שצריך, אם נחליט שאנחנו רוצים להרוס את היכולת האיראנית בעצמנו. צריך להבין מראש, זה, גם אם נעשה את זה, זה לא דחייה לעולם. נשיג עוד כמה שנים טובות של שקט, ואחרי זה צריך לשקול מה אנחנו עושים. עוד הפעם, מדינה כמו איראן, 80 מיליון תושבים, עם תרבות עשירה, עם מסורת עמוקה, מדינה רצינית באמת, זה לא כמו המדינות שהוקמו פה על ידי הקולוניאליזם בכל מיני מקומות. פעם איזה מצרי אמר לי, רוב המדינות פה במזרח תיכון זה משפחות עם דגלים. אז לא, איראן היא מדינה מאוד מאוד עמוקה, חזקה, מבוססת, עם אנשים חכמים, עם יכולת טכנולוגית גבוהה, עם מערך של אוניברסיטאות, חינוך. זה לא, התוכנית הגרעין לא תיעלם, היא לא נולדה אצל האייתולות, היא נולדה אצל השח. והיא לא תיעלם אם אנחנו נהרוס את היכולת הקיימת, היא תופיע בצורה אחרת, ונצטרך לחשוב מה אנחנו עושים אז לגביה. אבל נרוויח כמה שנים טובות מאוד, ובמזרח תיכון כמה שנים טובות זה הרבה מאוד. אני זוכר את הדיונים לפני תקיפת הכור בעיראק, הייתי אז זוטר יחסית, הייתי אחראי על ירדן וחצי העיירה, ולכן שותפתי בשאלה איך יגיבו בה.
בחטיבת המחקר?
איך? ונשאלתי איך יגיבו בעולם הערבי למדינות שאני הייתי אחראי עליהן, כך נחשפתי לאירוע, וגם אז הסבירו שזה רק לכמה שנים, וזה לא, 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 מאז העולם המזרח תיכון השתנה, והיום אף אחד לא רואה נשק גרעינים בעיראק. כמה שנים טובות במזרח התיכון זה הישג מאוד מאוד חשוב וגדול, וצריך לשאוף להיות במצב שבו, אם מדינת ישראל לא רוצה, יש לה את היכולת הזאת, זה יקר, זה מסובך, זה מסוכן, אבל צריך לבנות את היכולת הזאת. כאן אנחנו עומדים בנושא האיראני, אין לנו יכולת גדולה להשפיע על ארצות הברית, לא הצלחנו להשפיע כאשר זעקנו בקולי קולות, ואנחנו לא משפיעים יותר מדי היום כשאנחנו מדברים בשם. גישות יש להם לגיטימציה, אין פה גישה טובה, יש גישה כזאת וגישה כזאת, שתיהן לגיטימיות, כל אחת נכונה לזמנה, אז היה חשוב מאוד לגבש את ההתנגדות הזאת, ולכן היה צריך להיות יותר קולני. ונראה מה יצא, אז צריך לקבל החלטות בנושא האיראני, אבל צריך לזכור, איראן זאת לא מדינה שהולכת להיעלם ממפת המזרח תיכון, בין אם נצליח לפגוע ביכולת הגרעינית שלה ובין אם לא, אנחנו צריך להמשיך ולהתמודד איתה, וזה יהיה כנראה חלק ממסכת בשנים הבאות.
אוקיי, אז אני רוצה באמת להודות לך על הזמן שהקדשת לנו, מאוד מעריכים את זה, ומודים לך על השירות של עשרות שנים למען המדינה, למען ביטחון המדינה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרסומים והמחקרים, וכיף תמיד ככה.
ברשותך אני רוצה לומר משהו בסיום, אני בגילי כגיל המדינה, אני נולדתי ביום הכרזת המדינה, בלילה נולדתי.
באמת? פעם ראשונה
שם. המדינה הכרזה ביום שישי אחר הצהריים, אני נולדתי בלילה שבין שישי לשבת. אפשר להגיד, גדלתי עם המדינה. אני מאוד אופטימי ביחס לגורלנו בעתיד, כי האבות המייסדים בנו פה תשתית מצוינת, והדורות שלאחר מכן לקחו את המדינה קדימה, והיום מדינת ישראל נמצאת במצב אסטרטגי שונה לחלוטין מאשר היא הייתה בעבר, בעקבות זאת ש תפיסת קיר הברזל של ז'בוטינסקי עבדה בעין, ומדינות ערביות לא מעטות מחפשות מערכת יחסים יותר טובה עם מדינת ישראל, חלקן על השולחן, חלקן מתחת לשולחן, ואני אגיד בשביל לא לרמוז יותר מדי, מתחת לשולחן במזרח התיכון מאוד מאוד צפוף. והשינוי הזה הוא שינוי דרסטי, אנחנו עוד לא מבינים אותו, שפתאום מדינות ערביות רוצות נשק ישראלי, רוצות ייעוץ ישראלי, רוצות להשקיע בארץ. אנחנו צריכים להתרגל למצב החדש ולהבין שמדינת ישראל צמחה גדלה עם תל"ג של כמעט חצי טריליון דולר, עם תרבות, מישהו אמר לי פעם שמדינת ישראל מתפרסמים יותר ספרים בעברית ומתורגמים יותר ספרים לעברית מאשר בכל העולם הערבי. אני לא יודע אם זה נכון, כי זה נשמע לי קצת הזוי, אבל זה אומר משהו על העוצמה התרבותית של מדינת ישראל, מישיבות ועד תזמורת פילרמונית, ברמה הבינלאומית. אז גם עוצמה כלכלית וגם עוצמה צבאית וגם עוצמה תרבותית, ועכשיו גם מערכת יחסים שונה באזור שלנו, אנחנו פיתחנו מערכת יחסים ייחודית עם קפריסין ועם יוון ועם מצרים בהקשר לאגן הים התיכון והגז שבתוכו. תחשוב על המצב המשוגע הזה, שגז שישראל מספקת למצרים הולך דרך ירדן בשביל לעשות חשמל בלבנון. זה המצב, אם לא עכשיו, בעוד חודשיים. אנחנו צריכים להתרגל למצב החדש הזה, הוא נותן לנו המון הזדמנויות, אנחנו צריכים להיבנות אליו בחשיבה ובהתנהגות שלנו, להתארגן אליו, וזה ייקח את מדינת ישראל, יחד עם התועלת העצומה שיש לה מהגז בים התיכון, וצריך להודות פה לעקשנות של תשובה ולעקשנות של יובל שטייניץ שהגבילה את, את המונופולים ונתנה לגז להתפתח ולהימחר בחול, שני אנשים שבזכותם מדינת ישראל נמצאת מבחינת אנרגטית במצב מעולה, מהמדינות שהמצב שלהם מבחינה אנרגטית מהטובים בעולם, ואם נתנהג נכון בהמשך הדרך, אנחנו על בסיס טוב להגיע להישגים הרבה יותר גדולים.
ועם המילים המעודדות האלה והבאמת מחכימות, אני שוב מודה לך, וחייב לומר, היה מאוד מאוד מרענן, וקצת שונה מהדברים ששמענו בימים האחרונים, אבל לא שונה מבחינת האם נכון או לא, אלא מבחינת ההיקף הרחב המעמיק יותר של הדברים. אז תודה רבה שוב.
תודה רבה לכם.